שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. אז כמו שאתם שומעים, אני קצת צרוד, המצב היה קצת יותר גרוע, אבל למזלי זה קצת נהיה יותר טוב. אבל מאוד היה חשוב לי להתחיל לחזור לשגרה ולהקליט לכם שוב פעם את הפרקים האלו, אחרי שהיה לנו הפסקה קטנה של שבוע בגלל החולי שלי.
האמת היא, אני הכרחתי אותו, רק שתבין.
יפה, אז כן, הנה, כבר שמעתם את האורחת שלי, והאמת שאולי זה גם קצת מתקשר למה שאני חווה עכשיו, והפרק הזה הולך גם להתקשר למה שאני חווה עכשיו, שזה קצת כאבי גב. אז היום אני הולך לדבר על נושא שכמעט אף אחד לא מכיר ולא יודע ולא שמע, אבל חייבים להרים על זה קצת את הזה.
נכון, אף אחד לא שמע על כאב.
כן.
אתה הראשון שמעלה.
אז שלום עדי.
נעים מאוד.
בואי תציגי את עצמך קצת, שאנשים יכירו מיד.
שלום, אני עדי דודוביץ' ואני פיזיותרפיסטית כבר 21 שנה. אני מתעסקת בעיקר בטיפול בכאב כרוני. אני מלמדת, מרצה ומקדמת את זה במדינת ישראל.
ויש לך היום גם קליניקה.
נכון, יש לי גם קליניקה, נכון.
תגידי,
נכון.
את פה ברמת גן, יש פה הרבה חבר'ה מתל אביב רמת גן.
יש לי קליניקה שנמצאת ברמת גן ליד הספארי, ואני גם מטפלת אקט, שזה Acceptance and Commitment Therapy, אז אני מחזיקה כל מיני קובעים במטרה להסתכל על כאב, גם המרכיב הפיזיולוגי שלו וגם המרכיב הרגשי שלו, שתכף אנחנו נדבר למה בכלל מתעסקים עם כאב רגשי.
בדיוק. אז כמו שכבר אמרנו וחבר'ה כבר יודעים, כאב זה תופעה כאילו שהיא כלל עולמית, כמעט, אני לא חושב שיש בן אנוש שלא חווה כאב, בין אם אנחנו יכולים לדעת לשיים אותו במילים, כאילו להניש אותו ולהגיד מה זה ומה כואב ומה זה, ולפעמים הרבה חבר'ה גם מרגישים סוג של כאב שהוא מופשט, כאב חד, כאב עמום, וכל אחד שקצת עבר משהו בחיים יודע שיש אין ספור סוגי כאב, כאבי שיניים, כאבי ראש, כאבי גב. ואני כמאמן, אני עוסק בעיקר עם אנשים שגם הרבה מהם כאובים. עכשיו, גם כאובים במהלך האימון, שזה כבר כאב מסוג אחד, אבל יש הרבה חבר'ה שהם כואב להם הגב, כואב להם הכתף, דלקות, כל מיני דברים כאלו. והיום אני רוצה שנדבר קודם כל על המושג הראשוני הזה של בכלל, מה זה כאב?
טוב ששאלת.
כן.
אז מה זה כאב? אז אם אני אשלח אתכם לפתוח עכשיו את האינטרנט ולחפש את המושג מה זה כאב, אתם תגלו שמה שחשבתם זה לא באמת ההגדרה האמיתית של כאב. עכשיו אני אתן את ההגדרה האמיתית של כאב באנגלית, זה יהיה בסדר?
כן.
כן, אני אגיד אותה באנגלית ואז אני אתרגם אותה לעברית כי חשוב לי שתשמעו את האנגלית, כי אף אחד עדיין לא תרגם אותה כמו שצריך לעברית. אז זה הולך ככה. Pain is unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage. עכשיו זה
ללכת בין הטיפות.
נכון, זה ללכת בין הטיפות. זה כאילו, אפשר להגיד שזה קשור להכל, כי זה קשור לב ודומה לקשור לב, וכאילו יש המון המון דברים בפנים, והמון מילים שכאילו לא רוצות לחבר כאב לשום דבר ממשי, כי באמת כאב זה תופעה מאוד מאוד רחבה, ולמרות שכל אחד מרגיש אותה, זאת אומרת, נפלתי, קיבלתי מכה, חתכתי את האצבע, תעת מה, התאמנתי ואחר כך כאבו לי השרירים, וזה מרגיש לנו מאוד מאוד ברור מה זה אומר, ה-International Association for the Study of Pain, האיגוד הבינלאומי שעוסק במחקר על כאב, זה ההגדרה שלו. כאב זה תחושה לא נעימה והרגשה שבה, שקשורה ל, או דומה לקשורה ל, כאב, נזק ממשי או פוטנציאלי לרקמה.
אוקיי, אז כאילו, כל דבר זה כבר אינדיבידואלי, תחושה לא נעימה למי, אם אני לוחם קומנדו או שאני בן אדם ממוצע.
בדיוק, בדיוק. וגם בתוך התחושה לא נעימה, יש אנשים שנהנים מכאב. מה זה אומר?
אז זהו, זה כבר מתחיל להסתבר, כי הם נהנים מזה שכואב, אבל כן כואב, זה מה המוח שלהם מפרש אחרי זה, זה הרבה דברים, זה כמו שאם אחד נהנה שדופקים לו מכות, אז בסדר, המכות הוא חטף, השאלה מה הוא עשה עם זה אחרי זה, זה כבר שוב מגיע עומד למה שאנחנו רוצים להרחיב, מה המוח שאנחנו מפרש.
נכון.
אז אם אני הבנתי כאב, זה בגדול משהו שהוא סוג של תחושה שאנחנו מגדירים אותה כלא נעימה, שזה משהו גם סובייקטיבי, כאילו, זה יכול להיות גם קור, חום, דקירות, דברים כאלו, ומשהו שיכול להיות מקושר לנזק מסוים, אבל לא בהכרח קשור לנזק.
או לא.
או לא, כאילו.
זה מה שמעניין, שאו לא. אז החוויה הזאת שהיא גם סנסורית וגם רגשית, יכולה להיות קשורה לאיזשהו נזק וגם לא.
אוקיי.
וזה מה שמעניין.
ויש סוגים של כאב מסוימים?
יש סוגים של כאב, ואני אני חושבת שאנשים לא יוכלו להעיד על עצמם, אבל אם הלכו לרופא והגידו, יש לי דקירות, אז הרופא יקרא לזה בצורה אחת, ואם יש לי שריפה, הרופא יקרא לזה בצורה אחרת. אז השמות זה מין, זה מין חלוקה להגדרות, שהיא לנו, לאדם הפשוט, הוא חסר משמעות. אני חושבת שמה שחשוב לדעת זה ש... שתי ההבדלות המאוד משמעותיות בתוך הכאב, שפעם כאב יכול להיות בגלל שמשהו קרה לגוף, ופעם כאב יכול לבוא גם כשמשהו לא קרה לגוף, כשיש פוטנציאל. עכשיו, אני מניחה שרובכם לא הולכים יחפים בחוץ, נכון? רוב המאזינים לא מסתובבים יחפים בחוץ, אז אם אנחנו נצא ונלך יחפים בחוץ, לרובנו יחוו כפורות הרגליים. אם יהיה איזה אבן או או אנחנו נלך על אספלט וזה לא יהיה לנו נעים, והכאב יופיע למרות שלא היה שום נזק.
אוקיי, okay, אבל כאילו, אז הרגליים פשוט, כאילו, הן מבינות, או המוח מבין שכאילו, יש פה פוטנציאל, כי למה אני שם עד עכשיו נעליים? כי כנראה יש זכוכיות, ואם יש זכוכיות, כנראה שזה הולך לקוב. אז גם אם עכשיו לא כואב, אז זה כאילו...
בדיוק, זה הפוטנציאל הזה. וילדים או מבוגרים שמסתובבים הרבה יחפים, אין את הכאב הזה. למה? כי המוח כבר בדק את השטח, הלך יחף, ראה שהכל בסדר, ואז הוא הוריד את רמת ההגנה שלו, הוא לא צריך את הפוטנציאל הזה. אז כשלמישהו יש כאב, אני יודעת שהמוח שלו חושב שמשהו עלול לקרות, ובנוסף לזה, מאיפה הוא אוסף מידע? הוא גם אוסף מידע, כמו שאמרת, מבחוץ, ממה אמרו לנו, וגם עם מידע שמגיע מהגוף, מה חווינו עד עכשיו, החוויות שלנו, ההתנסויות הקודמות שלנו, לפני ש... אפשר לספר מה אמרת לי כשנכנסתי?
כן.
אז כשנכנסתי, הוא שיתף אותי שכאב לו אגב כמו שכאב לו אגב פעם. עכשיו, כשיש כאב שחוזר על עצמו, מאיפה הוא מגיע? האם הוא זיכרון שעלה במוח, כי זה מידע שהמוח כבר יכול להשתמש בו, או האם באמת משהו קרה לגוף? וזו שאלה מאוד מעניינת, שאני בתור מטפלת, זה מה שאני צריכה לפתור, כביכול, כשמטופל נכנס אליי. האם אני רואה מישהו שנכנס עם איזשהו... נזק בגוף, שאני צריכה לעשות איזושהי התערבות ולעזור לו, או אם אני פוגשת מישהו שהמוח שלו חושש שמשהו לקרות, זאת אומרת, הוא נמצא בתוך המצב הזה של פוטנציאל לנזק, ואני צריכה ללמד אותו להוריד את רמות ההגנה. אני יכולה לקשר את זה לאימון?
כן.
אז למשל, כשמישהו מתאמן... או לאימון,
אצלי זה אימון. אם אני לא מתאמן, כמו שקרה לי עכשיו, שהייתי קצת חולה ולא הרגשתי טוב, והרגשתי שהגוף שלי צריך את המנוחה, אז לא התאמנתי וישבתי. קצת אימנתי, אבל ישבתי הרוב על הספה או במיטה, ואצלי, שוב, זה גם פסיכולוגי, אני יודע את זה, אבל ברגע שאני לא מתאמן כמה ימים, אני מתחיל להרגיש את הגוף שלי.
אתה השתמשת במילה פסיכולוגי שכולם נופלים בה, אוקיי?
כן.
אז חשוב לי להבהיר שכאב הוא לא פסיכולוגי. הוא באמת חוויה שקורית בתוך הגוף, אבל כשאוספים נתונים כדי להגיע למסקנה מה קורה בתוך הגוף, משתמשים גם בחוויות עבר שלנו. אז זה לא שהמרכיב רגשי הביא את הכאב הזה, כמו למשל בכאב פסיכוסומטי, שאיזושהי מצוקה רגשית הצמידה כאב. קרה משהו בגוף, אבל בנוסף לזה שקרה משהו בגוף, כמו ישבת הרבה, היית חולה, השתעלת הרבה, בנוסף לזה התיישב גם הזיכרון הקודם שלך, ומה שאתה חושב על הכאב, כאילו הרבה דברים... נכנסו לתמונה הזאת שנקראת כאב.
אז כן, כשאני מדבר על פסיכולוגיה, ואני אומרת, אנחנו נרחיב על זה יותר, כאילו, אני מתכוון לזה שמה המוח חושב, נגיד אם כמו שאמרנו, הלכנו על האספלט, אז המוח כאילו חושב שהולך להיות נזק, אז יכול להיות שאני עושה לו את העבודה קצת יותר מהר, ברגע שאני חושב על זה כבר בצורה חוזרנית. עכשיו, כן, אני, יש לי כאב אגב, כאילו, אני תמיד אומר, זה גם משהו שעברתי איתו הרבה, אני שוב אגיד שהטרימינולוגיה, ואני כן רוצה לדבר על הקטע הזה של הטרימינולוגיה, של המילים. מקודם אמרת את הקטע הזה של, של איך להגיד מה זה כאב, אז זה העלה לי את הטיעון הצפה של, שכחתי איך קוראים לו, מישהו, משהו שטיין בסוף, זה כנראה משהו גרמני, שהוא מדבר עם המשל של החיפושית, של כל אחד יש חיפושית בקופסה, והוא שואל אותם איך, לתאר, איך אתם, כל אחד יתאר את החיפושית שלו, ואחד אומר, יש לי חיפושית אדומה עם נקודות שחורות, ואחד אומר, חיפושית שחורה עם נקודות אדומות, ואחד אומר, צהובה, ואז הוא מוציא את הקופסה שלו, ויש שם מכונית חיפושית של פולקסווגן. וזה קוראים לזה טיעון לשפה של וינקנשטיין או משהו כזה, ושם הוא מראה שכאילו כל בן אדם חושב על משהו פשוט אחר. אנחנו אומרים כאב, או חיפושית, או לא יודע, קרקר, או לא משנה מה, וכל אחד יש לו בראש תמונה אחרת. אז גם אני, כשאני שואל מישהו, תתאר לי את הכאב שלך, או מה כואב לך, או משהו כזה, הוא שומע מה שהוא חושב, ולא מה שאני התכוונתי אליו. אז הרבה פעמים יכול להיות שאני מנסה לכוון אותו למשהו שהוא בכלל הוא לא חווה, ואז הוא נכנס למצוקה להגדיר לי משהו שהוא לא חווה, ואז נהיה פה סלט מאוד גדול. אז למשל אצלי עם המתאמנים שלי, בגלל שיצא לי כמה פעמים לחוות כאבי גב, אז כשכן יש לי מתאמן שכואב לו הגב, אז אני שואל אותו, תגדיר לי מה כואב לך איזה אזור? יופי, עכשיו תגיד לי איזה תחושה יש שם. אחד אומר לי שורף, אחד אומר לי דוקר, אחד אומר כמו סכין, כמו קור, כמו חום. אז אומר לו, אוקיי, ואז ככה אני מנסה לקבל את התמונה מלמעלה, כאילו, מה יש, ומנסה כאילו, איך שאומרים, לשער מה התגובה שלי צריכה להיות, או משהו כזה, אם זה חמור או לא חמור, ואם לא, אני פשוט מפנה לאיש מקצוע, אבל זה מה שרציתי להגיד על הקטע של הטרמינולוגיה, אבל משהו שגם לי אני רואה את זה על עצמי, שהרבה פעמים הייתי אומר, כואב לי הגב, ועכשיו אני אומר, כואב לי הגב תחתון בצד X, כאילו אני כבר יותר מתחיל לחלק את זה ליותר אזורים, פחות נכנס להכללות. אז כמו שאמרתי, זה כאילו, אז כמו שאמרתי, באמת, הקטע הזה של הכאב גב, אז זה מאוד, מאוד חשוב כאילו לדבר על זה, כאילו, שכאילו הרבה אנשים לא ממש יודעים איך לתת שמות לכאב הזה, אוקיי? ועכשיו רציתי להגיע גם לקטע הזה של אמרנו, אתה אמרת כמה פעמים שכל דבר זה לא בהכרח נזק. אז האם באמת כאב שווה נזק או לא שווה נזק? כי אם כך, מה ההבדל בין אם שברתי את היד או פרצתי דיסק? כאילו, למה פה אומרים לי, זה לא, פריצת דיסק אומרים כאב לא שווה נזק? ביד, כולם מבינים שיש פה נזק.
אוקיי. אני שמחה שהשתמשת כדוגמה בשבר, כי אני בטוחה שמאנשים שמאזינים לנו, הם פגשו לפחות בן אדם אחד שהם שבר משהו, ותחשבו על מה קרה לאותו בן אדם, כמה זמן כאב לו.
תלוי כאילו, אוקיי, תלוי כמה זמן מהר טיפלו בו, אבל כן.
אבל מה הרגע שטיפלו בו, אבל מה טיפלו בו? לא חיברו את העצם. שמו גבס.
נכון.
נכון? אז זה כאילו חתכתי את האצבע ושמתי פלסטר, ואז נעלם הכאב. שברתי את היד, שמתי גבס, ואז נעלם הכאב. כאילו, הכאב נעלם למרות שהנזק עדיין קיים.
אוקיי.
נכון? למרות שכאילו, יש עליי גבס, זה לא אומר ששם עליי גבס, העצמות התחברו. כשאני שמה פלסטר, זה לא אומר שאני שמה את הפלסטר, האור מתאחה.
אבל אנחנו מבינים שאנחנו כבר בדרך, כאילו, לריפוי.
אבל ההבנה הזאת היא מאוד חשובה, כי זה המקום בדיוק, שלמרות שיש נזק, לא חייב להיות כאב.
הבנתי.
אוקיי. כאב, כשכאב מתנהג כמו שצריך, ואני עושה מרחאות באוויר, אתם לא רואים את זה, שכאב מתנהג כמו שצריך, הוא בא ונעלם. הוא מופיע כאזהרה, ואז הוא נעלם. ואז מגיע הכאב האחר הזה, שנמשך ונמשך ונמשך. אז תחשבו על כאבים שהיו לכם אחרי אימונים. הופיע כאב. נעלם. וזה כאב שאנחנו, כאילו, שהוא הגיוני בהתנהגות שלו.
נכון.
כי זה, זה התפקיד שלו, לבוא וללכת.
אבל, האמת שכן, הזכרת את הכאב אימונים, וזה תמיד, אני רואה את זה בצורה מאוד יפה על מתאמנים מתחילים, שרובם, כאילו, כותבים, אם זה כאב אחד, היום אני כבר לא כמעט אצלי, מתאמן מתחיל, לא מגיע לרמת כאב כזאת, אבל לפעמים יוצא שבן אדם, נפלתי על בן אדם רגיש, וכאילו, הוא כותב לי יום אחרי, אני בקושי יכול להזיז את היד וזה, הוא פשוט בהיסטריה, כאילו, הוא אומר לי, מה, זה ככה יהיה כל פעם, אני בקושי יכול להרים את היד, אני מרגיש כל סיף בשריר שלי. אז אני מרגיע אותו, ואומר לו, ככה זה בדרך כלל פעם ראשונה, פעם שנייה זה כנראה יהיה הרבה פחות, ועוד חודש אתה אפילו לא תזכור את זה, אבל אתה צריך להבין שקודם כל זה קורה לכולם, וזה חצי צרת רבים, חצי נחמה, והרבה מהם נרגעים פשוט. ואחרי זה הם מתרגלים לזה. עכשיו, אני לא יודע אם הגוף מתרגל לזה או שהם מתרגלים.
אז זהו, זה שאלה, האם הם מתרגלים לזה? אז מה שקורה, אנחנו יודעים אנחנו לא באמת יודעים מה זה הדומז הזה, הכאבים שמופיעים אחרי פעילות. המחקר האחרון בנושא, שזה פשוט תחושת המאמץ שהמוח מרגיש, והמוח אומר, זה יותר מדי מאמץ. וזה לא אומר שזה באמת המקסימום שהגוף יכול לעשות. אם יצא לך אי פעם לראות מרתון או איזושהי פעילות מומצת, איירון מן או משהו כזה, אז אתם רואים אנשים שעושים פעילות גופנית, ובאיזשהו שלב יכאב להם, כי כשעושים כל כך הרבה פעילות גופנית, מתישהו בקילומטרים אחרים אחרונים כואב, ואז יש את התחושה הזאת של עייפות, שאי אפשר, שהגוף לא יכול, ואז רואים את השער סיום. ופתאום לתוך הגוף יש מין זריקת אנרגיה נוספת כזאת שמאפשרת לחצות וכאילו ומוסיפה מהירות ברגע שרואים את השער סיום. אז הגוף משדר לנו, כאילו הגוף, המוח, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, הדבר הזה, יש משהו בנו שמשדר לנו מה היכולות שלנו, ואנחנו יכולים להזיז את היכולות שלנו בהתאם לכמה אנחנו מאתגרים את היכולות האלה. אז אם אני אשתמש בדוגמה מעולם אחר, זה כאילו תקרת זכוכית שלנו. ואנחנו נדחוק או נשבור את תקרת הזכוכית כשאנחנו נעשה משהו. אם אנחנו נשב בבית ונראה טלוויזיה, אנחנו לא נדחוק את תקרת הזכוכית, כי אנחנו לא נאתגר את היכולות שלנו. אז גם אם מופיע כאב אחרי אימון, זה לא אומר שום דבר, זה רק אומר שבפעם הבאה אנחנו נאתגר את המערכת שוב, והיא תעשה אדפטציה, היא תתאים את עצמה לאימון, ואז יהיה יותר טוב.
מעולה, והאם אנחנו באמת יכולים להתרגל לכאב? כאילו, אנחנו מדברים הרבה על כאב כרוני, אני יכול להגיד שבאופן אישי, כן, היה לי שנים שכאב לי הגב, ואז היה הפסקה, שיניתי משהו באימונים, אז שוב, הנה, זה עכשיו הקפיץ לי את השאלה שרציתי לשאול, אבל היה לי שנים של כאבי גב, אני זוכר ששאלו אותי, כאילו, כואב לך הגב, אז כאילו, אני אומר, ואז אמרתי, אם לא יכאב לי הגב, אני ארגיש מאוד מוזר. כאילו פשוט שנה, שנתיים הלכתי פשוט עם כאב גב וכאילו עם הקרנה לרגל כאילו ברמה כאילו יומיומית כאילו עד שזה נהפך להיות פשוט חלק ממני, פשוט התרגלתי לזה. עכשיו זה עדיין כאב, זה עדיין עצבן, אבל פשוט התרגלתי לזה. אז האם באמת הגוף שלנו כאילו יכול להתרגל לכאב כאילו מונוטוני כזה, לכרוני כזה?
אז השתמשת במושג שאפשר להשתמש בו משתי נקודות מבט. אתה אמרת לי, התרגלתי, ולהתרגלתי יש משמעות פיזיולוגית, אז אני תכף אסביר מה זה התרגלתי. מה שסיפרת לי זה שהיה לך כל הזמן כאב בדיוק אותו דבר, וחיית איתו. אוקיי? והתרגלות זה משהו אחר. כי כשמערכת הצבים שלנו מתרגלת לאיזשהו גירוי, נניח עברתי לגור אנחנו נמצאים פה עכשיו באזור אזור התעשייה של רמת גן, אם אני עברת לגור פה, אז יהיה לי המון המון רעש, כי רכבים כל הזמן יעברו תחתיי, ויש פה פקקים ובלגן ועומס מטורף. אז אחרי כמה זמן, אם אני גרה פה, אני לא אשמע את הרעש. אני לא ארגישה לגירוי הזה, כי יש תהליך של התרגלות. אוקיי? מערכת העצבים שלי מסתגלת ומורידה את הרעש. אז אם אתם נכנסים לחדר מאוד מאוד רועש, בהתחלה אתם שומעים את הרעש, ואז לאט לאט אתם מתחילים להתעלם ממנו. כשאתם מובשים חולצה, אתם מרגישים את החולצה, ועד שלא אמרתי את המילה חולצה, לא הרגשתם את החולצה עליכם. הגוף מתרגל למגע, הוא מתרגל לשמיעה, הוא מתרגל לראייה, והוא יכול גם להתרגל לכאב. כשאנשים עוסקים למשל באומנויות לחימה, אוקיי? הם מתרגלים לקבל מכות, נכון? ואז אפשר להגיד שהמכות פחות כואבות, כי זה פחות, המוח כבר אומר, אני מכיר את הגירוי הזה כבר, הוא לא כזה חשוב כמו שהוא היה חשוב בעבר. לעומת זאת, אתה מספר לי סיפור שבה אמרת, אני לא מתעסק יותר בכאב הזה, הוא שם, ואני ממשיך לחיות את החיים שלי. אז אתה מתרגל לחיות איתו, אבל זה לא התרגלות של מערכת עצבים.
הבנתי, אוקיי, זה חשוב, זה כאילו הרבה, לא ידעתי את ההבדלים האלו, פתאום עכשיו אני חושב כמה אני, כאילו, תמיד אחרי חופשה, אני חושב שהרחוב שלי יותר רועש, ואז אני עצבני יותר, ואז כן, אבל אחרי כמה, אחרי שבוע זה, פתאום אני חוזר לי כל הצפירות לראש, אז ככה אני נרגע יותר. אז, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, הלכתי לרופא, והוא אמר לי, יש לך נזק ניווני בעמוד השדרה. זה בערך כאילו כל אחד שיוצא עם הרופא, ואז כתוב שם שינויים, לא נזק, סליחה, שינויים ניווניים בעמוד השדרה, ואז הוא ישר מגיע ואומר לי, הנה, אתה רואה, אסור לי להרים משקל, והנה, זה, הדיסק שלי הולך להיפרץ. אז את יכולה לדבר קצת על, קודם כל, הסטטיסטיקות, לכמה אנשים כואב אגב, וכמה מהם מובחנים עם איזשהי שינוי ניווני, ובכלל מה זה שינוי ניווני בעמוד השדרה?
אוקיי. חברים, אני אגלה לכם סוד, בכל יום אתם נעשים יום אחד יותר זקנים. אוקיי? אף אחד מאיתנו לא יתחמק מזה, לא משנה כמה תאכלו בריא וכמה פעילות גופנית תעשו, אתם יכולים להאט את הקצב הביולוגי, אבל אנחנו מזדקנים בכל יום. וכשאנחנו מזדקנים, חלים שינויים בגוף. אוקיי? אני בצעירותי לא היו לי שערות לבנות, עכשיו יש לי מלא שערות לבנות, אוקיי?
לי ההפך.
בצעירותי לא היה לי בכלל קמטים, ועכשיו יש לי הרבה קמטים, ואין לי מה לעשות עם זה, אוקיי? אין לי מה לעשות עם זה. שהאיכות של הרקמה שלי משתנה, ויש אנשים שאומרים לטובה, ויש אנשים שאומרים שלא לטובה, זה ניתן לוויכוח. עכשיו, ההשתנות הזאת היא לא קיימת רק באור ובשיער, היא קיימת בכל אחת מהרקמות שלנו. כל אחת מהרקמות שלנו נעשית יותר מבוגרת, וכשעמוד השדרה נעשה יותר מבוגר, אנחנו רואים את כל התוצאות שמופיעות בבדיקות ההדמיה. גם את הפריצות דיסק, וגם את הבלטי דיסק, וגם את הספונדילוליסטזיס, וגם את הספונדילוליזיס, וגם, אני יודעת מה, את הווקיום אפקט, כל הדברים, כל הצילומים שעושים, כל מה שאתם רואים שם, קיים גם בשאר האוכלוסייה. כאילו, אתם לא שם לבד.
פשוט לא בדקו אותם, כי הם לא התלוננו על כאב.
האמת היא שבדקו אותם, אוקיי? עשו מחקרים. על אוכלוסייה, כאילו מישהו עמד בכיכר העיר, שאל מי רוצה לעשות MRI, ואז אנשים באו ועשו MRI, ובדקו אוכלוסייה, אנשים רגילים לגמרי, שלא סובלים מכאב וגב, והיה להם בדיוק את אותם שינויים שיש באנשים כאובים, בדיוק באותם אחוזים, כאילו לא היה שום הבדל. אז אם לי לא כואב הגב ויש לי פריצה דיסק, ולך כואב הגב ולך כן יש פריצה דיסק, איך אפשר להאשים את הפריצה דיסק? אוקיי? אם לשנינו יש בדיוק את אותו דבר, וההבדל בינינו הוא כאב, ולא הממצא בגב, אי אפשר להגיד שהסיבה לכאב שלי היא פריצת דיסק. עכשיו, אני לא אומרת שפריצת דיסק לא יכולה לגרום לכאב גב, אבל אני רק אומרת שכשאתם מקבלים את התוצאות על הנייר, זה עדיין לא אומר כלום. אוקיי? אנשים יכולים להסתובב בעולם עם 4 בלתי דיסק, פריצות דיסק, מה שאתה רוצה, והכל יהיה בסדר אצלם, ולא יכאב להם שום דבר. וזה נכון דרך אגב, לא רק לגב, זה נכון גם לקרע של הלברום בירך. וזה נכון לקרעים של שרירים בכתף.
מניסקוס.
וזה נכון, זה נכון גם לקרע של מניסקוס. זה נכון כאילו, אין, אני חושבת שלא תוכלי להגיד לי שום ממצא שהוא, כן, אני מחריגה שבר. כל ממצא שהוא ניווני בתוך הגוף, שאתה לא תמצא מישהו אחר שווה לך בגיל ובפעילות, שיש לו בדיוק את אותו דבר ולא כואב לו.
לגמרי. אגב, אני בגלל שיש לי גם מי שמכיר את הסיפור חיים שלי פה וזה, אז יש לי עבר רפואי קצת עשיר, אז הרבה פעמים שמגיעים אליי מתאמנים ואומרים לי, תשמע, יש לי בלי דיסק וזה, והם כאילו מנסים להרשים אותי בשינויים הניוונים שהם הגיעו עם הרופא, ולמה אסור להם כל מיני דברים, אז אני אומר להם, אוקיי. אני אומר לו, ראית קצת האימונים שלי? כן, יופי. אז לי יש שתי בלי דיסק, שבר מאמץ בחוליה, החלקה של חוליה והקמת קלה. סקוליוזיס, ואז רובם, כאילו, באלם, אומרים לי, אז איך אתה מרים כאלו משקלים כבדים? אני אומר להם, כי הגוף מסתגל לכל דבר.
נכון.
עכשיו, אני זוכר שיצאתי מהמשרד של האורתופד, הייתי חניך מאוד צעיר בקורס מאמני כושר, הרמתי משהו כבד, ואני הולך, אומרת, אני הולך לקשר את זה לשאלה, שהרמתי משהו כבד, ושמעתי איזה קנק, הייתי גם עייף, ורצתי הרבה, וקיצור, היה לי הרבה סטרס על הראש, ונהיה לי כאבים והקרנה לרגל, עשיתי הדמיה כמו כולם, ואז האורתופד אומר לי, לך תשחה. אז אני אומר, מה זה לך תשחה? אני עכשיו הולך להיות מאמן כושר, מאמן חדר כושר, מה זה לך תשחה? מה אני אעשה עם התעודה? למזלי, היה לי מאמן כושר, וכאילו אמר לי, לך לפיזיותרפיסט קצת יותר מומחה, הלכתי לחבר'ה קצת יותר כבדים וזה, ופשוט עבדתי על זה, וחיזקתי את השרירים מסביב, וכל הדברים האלו, והיום אני מרים משקלים ורץ, וכמו שאמרתי, הכאבי גב די נעלמו לי כבר בשנים האחרונות, ואני תמיד אומר למתאמנים, תשמעו, בסוף זה תהליך של למידה של הגוף שלנו, ולהבין מה כואב לו ומה לא כואב לו. היום אני אחרי הרבה ניסוי וטעייה, אני יודע כבר מראש איזה תרגילים הולכים להדליק לי את הגב, או זה עכשיו למרות שכמה פעמים אני יכול להגיד זה, שאמרתי לממן שלי, אני לא עושה את התרגיל מסוים, כי הוא גורם לי לכאבי גב. Mm-hmm. אז הוא אמר לי, אתה תעשה את זה.
והוא הוכיח לך.
כן, יפה. החודש הראשון היה לי הקרנות ברמה של כאילו זה, אחרי חודש זה פשוט נעלם. Mm-hmm. ועליתי במשקלים והכל היה זה. זה רק מכריח כמה הרבה פעמים אנחנו נופלים לקשל הלוגי הזה שנקרא פוסט-אוק, ארגו-אוק, שעקב זה בגלל זה, זה כאילו הרמתי קרטון מהרצפה, ואחרי כמה דקות התחיל לקוב לי הגב, אז אני אומר, רגע, מה היה מוזר? אוקיי, אז הרמתי. זה אומר שהגב לא אוהב את הרמה, ואז אני פחות זז. בגלל שאני פחות זז, אני יותר כואב.
אני יכולה לספר על פוסט שכתבתי בנושא.
כן.
אני מאוד אוהבת אותו. שאלתי אנשים בפוסט, סיפרתי להם שבכל פעם שאני אוכלת גבינה צהובה, כואב לי הראש. באופן קבוע, אם אני אוכלת גבינה צהובה, ככל שאני עולה בכמויות של אכילת גבינה צהובה, כואב לי הראש. האם הם חושבים שיש קשר בין גבינה צהובה לבין הכאבי ראש שלי? כמובן, אמרו, כן, כן, שמעתי שגבינה צהובה גומרת לזה. ואז סיפרתי להם שאני אוכלת גבינה צהובה בתקופות שאני נמצאת בסטרס. כשאין לי זמן לעמוד ולחתוך ירקות כמו שאני אוהבת, ולאכול את האוכל הרגיל שלי, וכשאני לא מבשלת, אתה יודע שאין לי זמן, אז אני מגיעה למצב שאני אוכלת גבינה צהובה. אז זה הגבינה צהובה, או זה התקופה שאני נמצאת בה? אז עשיתי בדיקה על עצמי, כי אני יכולה, נכון? אני יכולה לחקור את עצמי.
גבינה צהובה ביקורת, כאילו, פלצה בו.
אז לא עשיתי גבינה צהובה ביקורת, פשוט אכלתי משהו אחר. במקום גבינה צהובה, אכלתי איזשהו משהו אחר, שזה משהו מהיר. וגם כן, בדיוק אותו כאב ראש הופיע. אז אצלי כאב ראש מופיע בתקופות שאני לא יכולה להכין לעצמי אוכל, שאני לא אוכלת כמו שצריך, שהארוחות שלי לא מסודרות. אז זה לא גבינה צהובה, למרות שהקשר היה מאוד 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 ברור. הוא היה קשר שנבע בגלל משהו אחר שהסתתר מאחורי הקלעים. אז אני כותבת ספר, כאילו, כתבתי ספר על כאב, הוא יצא עוד מעט.
מזל טוב.
עוד מעט, תודה רבה. אז הוא יצא עוד מעט, ואני מדברת שם על החשיבות של להבין שכאב הוא דבר הרבה יותר מורכב כמו A שווה ל-B. אוקיי? אין A שווה ל-B. זה לא נזק שווה כאב, זה לא לחץ שווה כאב, זה לא בעיה עם אבא שלי שווה כאב, זה לא. A פלוס B פלוס C מינוס G פלוס Z אולי יהיה שווה כאב בסוף. כאב זה דבר כל כך כל כך מורכב, שמי שמסתובב איתו הרבה מאוד שנים, אם הוא שם לב, פשוט אומר לי, תקשיבי, זה בא באופן אקראי. כאב עולה, יורד, איך שבא לו, אני טס לחול, אני מרגיש יותר טוב, אני חוזר לארץ, אני עושה בדיוק את אותו מרחק של הליכה, כואב לי יותר, כשאני לא ישן בלילה, כואב יותר, כשאני אוכל אותו, כואב פחות, זה כאילו, כאב זה דבר כל כך כל כך מורכב, שזה אף פעם לא יהיה A שווה ל-B.
לגמרי, אגב, אנחנו רואים את זה גם במחקרים של הטיות קוגניטיביות, שהמון אנשים אוהבים למצוא צורות ושמות ציורים אקראיים, כמו כל התמונות האלו שאנחנו רואים בפייסבוק, הנה אגרוף בעננים, mm-hmm. או פרצוף שלא יודע, של ישו על פרוסת לחם, mm-hmm. ועל איזה טוסט, ואז הבן אמר, כן, 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 הנה, זה ממש, קודם כל, איך אתה יודע מה, איך הוא נראה, אבל לא משנה, אבל זה פשוט מתקשר לך למוח, אבל אנשים אוהבים לחפש רמזים במקומות, הרבה פעמים גם לא צפויים, הרבה פעמים גם כי זה מלהיב להם, מלהיב אותם, וזה נותן להם גם פתרון.
זה אבולוציונית נדרש, אוקיי? אנחנו כספיסיס, כסוג של בעל חיים שהיה צריך לשרוד את האבולוציה, כדי שאנחנו נצליח לשרוד, אנחנו חייבים לקשר דברים אחד עם השני.
היינו חייבים.
אם אני לא מבינה שהאריה תמיד נמצא בחלקת דשא הזאת, אני אמשיך להגיע אליה וימשיכו לאכול אותי, אוקיי? אם כל פעם שאני אגיע לאותו מקום, אני לא אבין שאני צריך לברוח, אני חייב לעשות את ההקשרים האלה. ובניגוד לבעלי חיים, שההקשרים האלה מאוד 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 פשוטים, לנו יש שפה, לבעלי חיים אין שפה. אז בעלי חיים יכולים לעשות, דלת הזאת נכנסים לבית, דלת הזאת יוצאים החוצה. הם יכולים לעשות קישורים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו בני אדם, בגלל שיש לנו שפה, אנחנו יכולים גם לדמיין דברים ולחבר דברים שלא היו מול העיניים שלנו. מישהו יכול להגיד לנו, כיפוף זה דבר מסוכן, ואנחנו נחזיק את המחשבה הזאת בראש, ואז כשאנחנו נבוא להרים משהו, אז הגוף שלנו יגיב לכיפוף דבר מסוכן שמישהו אמר לנו. אז הניסיון הזה לייצר איזשהו היגיון, כמו שאתה מדבר עליו, ולמצוא משמעות בכל דבר, המשמעות הזאת יכולה להיות כל כך לא הגיונית כמו ישו, כאילו זה מישהו, משהו שהוא arbitrary, ארעי כל כך, שאנחנו נחבר אותו רק בגלל שאצלנו המשמעות הזאת היא קיימת. התחלת הרי בהתחלה על זה שאמרת שכאב לכל בן אדם זה משהו אחר, אז כל דבר זה משהו אחר. כאילו שני אנשים, ישו בשבילם זה משהו אחר, אלוהים בשבילם זה משהו אחר. אז אנחנו מחברים את זה בצורה שתהיה לנו נוחה, ואז בתוך זה אנחנו יכולים להושיב כאב.
אבל זה מפחיד, כאילו... אני בשנים האחרונות כן יותר, נכנס יותר לעולמות האלו של המשמעות, ושזה משהו הרבה יותר פילוסופי, וכאילו להרבה אנשים מפחיד מאוד לחיות בעולם שאין בו סיבה ותוצאה, ואין בו היגיון. כי אם אין היגיון, אז אני לא יכול לעשות שום דבר, כי כל דבר יגרום לי למשהו, ורק הפחד הזה יגרום לי לעוד יותר כאב. כאילו, אם אתה אומר לי שגב כפוף יכול לגרום לכאב, לא יכול לגרום לכאב, אז רגע, אז מה אני אעשה? אני כופף את הגב, לא יכופף את הגב, לא. אז אני אומר לו, תשמע, הלחץ ככה, ואם הלחץ יהיה ככה, אז אנחנו רואים במחקרים שהירך תזיז את עצמה, הירך תזיז את עצמה קצת, והיא תקטין את המנוף בשביל להוריד את הלחץ מהדיסקיות של עמוד שדרה. הוא אומר לי, רגע, אז זה טוב או לא טוב? ואז כאילו, קשה לאנשים לחיות עם זה, ואני חושב שזה גם מה שמעצבן הרבה אנשים שמדברים איתם על כאב, כאילו אומר, בסדר, הבנתי, זה לא קשור לכלום, זה לא A-B ולא A-C, אבל תנו משהו, וזה למה אנחנו רואים הרבה כל הדיקורים וכל אני לא אגיד חברות המסחריות ששולחות גלי אלם שבקושי עוברים את האובי של האור, וכאילו באות לפתור איזה משהו, ופתאום אנשים אומרים, זה עבר לי. וזה כאילו, אני חושב שהרבה אנשים פשוט מחפשים איזשהו פתרון. השאלה איך אנחנו... כאנשי מקצוע, אני כמאמן, אבל את כפיזיותרפיסטית נותנת למישהו שיש לו טיפ כאב כרוני, אוקיי, הוא מגיע אליך לקליניקה.
אז אני יכולה להגיד לך שאני מבינה את הצורך שלך בלהבין סיבה ותוצאה ושל אנשים
לא
נוספים,
שלי,
כן?
שלי,
כן,
אני כבר השלמתי עם התוצאה.
אז אני, חלק מהאנשים שהם שומעים ש-A לא שווה ל-B, כאילו שזה לא כזה ישר, לפעמים זה מרגיע אותם. חלק מהאנשים מאוד מאוד נלחצים מזה. אבל אי אפשר, המשמעות צריכה לבוא מהמטרות שלנו, ולא מאיזשהו משהו ארעי שנמצא בחוץ שלא קיים. אם אני עושה תרגול של כיפוף, זה בגלל שזה חשוב לי ואני רוצה לעשות את זה. לא בגלל שזה בריא, שזה עוזר לדיסקים, או... כי כל הדברים האלה אי אפשר להוכיח. אני רוצה להרים משקולות, כי אני רוצה להיות בריאה יותר, כי אני רוצה להיות חזקה יותר, כי אני רוצה להצליח להרים את הילדה שלי אחרי שבמשך שנים לא הרמתי את הילדה שלי. אז בחירה שלי, מה אני עושה ומה אני לא עושה, אז מישהו אומר לי, אבל איך לעשות את זה, והאם זה מסוכן, והאם זה פוגע בי, זה לא השיח. השיח זה, האם זה חשוב לך, האם זה משהו שאתה רוצה שיהיה חלק מהחיים שלך, האם זה יעזור לך ביום-יום. אז אין, אני אגלה לכם סוד, אני ביקשתי ממנו שהוא ישאל אותי שאלה אחת, אז אני אשאל את עצמי עכשיו את אותה שאלה.
כן, עוד שני רגעתי, כן.
אז אני אשאל את עצמי, אנשים תמיד תמיד שואלים לי, אותי, איך אני יודע שאני לא עושה לעצמי נזק? זה שאלת המיליון דולר. באמת, לא עבר אצלי מטופל אחד שלא שאל אותי מתישהו, מטופל עם כאב כרוני, כן? לא כאב אקוטי. זה כזה שסוחב הרבה הרבה זמן כאבים. הוא אומר, את מבקשת ממני עכשיו לעשות משהו שלא עשיתי שנים, אני מפחד לעשות אותו, כי אני יודע שיכאב לי. את אומרת לי שהמחשבה שלי יכולה להשפיע אם יכאב לי או לא יכאב לי, אבל איך את יודעת שאני לא עושה לעצמי נזק?
יש תשובה, כאילו... אני עניתי לזה תשובה לכמה מתאמנים שלי, כששאלי אותם, כשאתה כושר שרוכים, כואב לך אגב? כן. כשעשינו דדליפט, קו אגב? כן. בערך אותה רמה? כן. כשקשרת שרוכים היה נזק? לא, לא יכול להיות. והרמת 50 קילו היה נזק? הרי היה אותו כאב.
נכון.
אז אם לא כולם, אם אני מצליח, אני עשיתי את זה לעצמי פשוט, כי קשרתי שרוכים והיה לי הקרן על הרגל, הרמתי דדליפט, יש לי הקרן על הרגל, אז אמרתי, רגע, לא יכול להיות ששתיהם מדליקים את אותו כפתור.
אז אני מביאה את זה מנקודת מבט אחרת, אבל, okay. אבל הרעיון הוא בדיוק אותו רעיון. אני אומרת, אתה מתכופף וכואב לך, מישהו לידך מתכופף ולא כואב לו. מה ההבדל ביניכם?
שלי פרצו נפרץ הדיסק.
מאיפה אתה יודע שאצלו אין פריצה דיסק? הרי זה נמצא גם באוכלוסייה לא כאובה. אז מה ההבדל בינך שאתה כאוב בכיפוף, לעומת מישהו שעומד לידך, באותו גיל, באותו גובה, באותו משקל, מתכופף. לא כואב לו. הרי כשאתה יושב במשרד וכואב לך בישיבה, למה לחלק כואב לחלק לא? הרי לא כל המשרד שלך סובן מכאב וגב, זה הרי לא קשור לישיבה. אם זה היה קשור לישיבה, לכולם היה כואב. אז מה ההבדל בינך לבינו? ההבדל בינך לבינו זה שהוא התאמן, הוא זז, הוא לימד את עצמו לעשות את זה, ואתה לא. אז תתאמן, אז תזוז.
בדיוק. אז זה, זה, אגב, לי יש תמיד כל מיני משפטים כאילו בסטודיו שכבר סיגלתי לעצמי, וכשמתאמן שלי שואל אותי משהו, אז יש לי כבר תשובה בשלוף. אז כמעט תמיד זה כולם, למה כואב לי אגב? אז אני אומר לה, אם היה לי תשובה לזה, לא הייתי מאמן אותך, הייתי פשוט בעל חברה שמגלגלת טריליוני דולרים. ואז אני אומר לו, אין למה, אין תשובה. אז אומר לי, מה, אבל לא יכול להיות משהו אחד? אז אני אומר לו, לא, אין משהו אחד. ישנת היום, ישנת פחות. וואלה, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע. אני, אם אני ישן הרבה, כואב לי יותר אגב.
אני עונה, למה זה לא שאלה ששואלים? למה זה שאלה ששואלים את אלוהים? למה זה לא שאלה ששואלים אחד את השני?
אבל זה מה שאנשים מחפשים, כאילו, כאילו, למה התחיל לכאוב לי עכשיו? כמו שעכשיו אני שואל את עצמי עכשיו, למה התחיל לכאוב לי אגב עכשיו? הלכתי בצרפת, הלכתי עשרות קילומטרים, לא כאב לי שום אגב. פתאום אני חוזר לארץ, כואב לי אגב. למה? עכשיו שנה שלמה לא כאב לי אגב. אז אני הרבה פעמים, כאילו, אז אני כאילו כמאמן, אז אני מנסה כאילו לענות לעצמי, לבודד משתנים וזה, אבל גם אז אני יודע שאני סתם כאילו מבלבל לעצמי את השכל, אבל איכשהו מנסה למצוא לעצמי תשובה, כי גם אותי זה משגיע, למה כואב עכשיו או למה לא.
אתה יודע מה הבעיה שלי בדברים כאלה? זה שהמאמנים והמטפלים והרופאים מחפשים את הלמה והם מלמדים את המטופל לחפש את הלמה. אנשים אומרים לי, למה כואב לי? אני אומרת, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. כואב לך, זה מה יש, עם זה אנחנו צריכים לעבוד. למה זה החמיר? אני לא יודעת. רלוונטי? לא. אנחנו עובדים כדי שהכאב יעבור.
אז אני רוצה לדבר גם על משהו שהרבה פעמים אנשים לא יודעים ש... קודם כל, כאב הוא סוג של גל, אוקיי? זה לא ניכנס, זה לא אור שזה גל וחלקי, כי זה לא שזה גם וגם, אלא זה כאילו הרבה פעמים... הכאב יעבור, לא משנה מה תעשו, תשימו בקבוק חם, תזוזו, תעשו מקלחת קרה, תעשו דיקור, לא תעשו דיקור, זה יעבור אחרי שבוע לפעמים, אפילו קצת פחות, אפילו קצת יותר. וזה מזכיר לי שבתחילת החיים שלי כמאמן, אני עדיין צעיר מאוד, אבל בתחילת החיים שלי כמאמן, גם לי היה כאב אגב, וכל פעם, ובגלל שאני מבין מה זה הכאב הזה, אז כל פעם שהיה כואב אגב למתאמן שלי, הייתי עוצר את הכל, ויאללה, זהו, ואוקיי, אז מה אתה רוצה שנעשה? ומקרקר סביבו. ואז הוא היה רואה שאני סוג של... כמתרגש. אז הכאב היה מוחמר, כלומר, אוי ואבוי, כאילו, אם המאמן תופס את הראש, אז בטח מה קורה לי. ובדיוק לפני שבועיים קרה לי מקרה, מתאמן יחסית מבוגר, לא יודע, בוגר, והוא מתאמן איזה, יש לו כאבי גב כרוניים וזה, פתאום הוא מאוד חזק, פתאום עשה חתירה והקפיץ איזה משהו, בום, נינה לו הגב. אז אני אומר לו, הוא אומר לי, נעל הגב, אני לא יכול לזוז, לא יכול גלו. אמרתי לו, אוקיי, באיזה תנועה כואב? אוקיי, אז בוא לא נעשה את התנועה הזאת. אמרתי לו, בסדר, קורה, אין מה לעשות. ואז אמרתי לו, תשמע, זה כאב גב אקוטי, כנראה. יום, יומיים, שלושה, יהיה לך כאב תופת, כנראה שאתה לא תוכל לזוז. אני ממליץ לך כן לזוז כמה שיותר כדי להגביר את התנועה, אבל אני מבטיח שכנראה תוך כמה ימים זה ידעך. ואומנם, שבוע אחרי זה הוא חזר, פחות כאוב. עכשיו, אני כאילו הרגלתי את עצמי פחות להילחץ מזה, כדי לא לתת להם את החשיבה של, וואו, זהו, פרצתי דיסק, או זהו, כי תמיד הם אומרים לי, זהו, פרצתי הרגע דיסק, אני בטוח בזה, ואז אני אומר, לא נראה לי שזה קרה עכשיו, או משהו כזה, אני שואל אם יש עקרונות או לא, אז אני רוצה שכן, את כאשת מקצוע תגידי, מה ההבדל, נגיד, למשל, בין כאב אקוטי, לכאב כרוני, לכאב של עקרנות, כאילו, יש... משהו שאנחנו יכולים להסתכל על זה שונה?
אז כאב כרוני, שציינתי לפני כן ולא הגדרתי, אז תודה ששאלת אותי, כאב כרוני, על פי ההגדרה של חוקרים, זה כאב שנמשך יותר משלושה חודשים. אוקיי? וזה מה שצריך להנחות אותנו. כאב שעכשיו קרה ועכשיו התחיל, אנחנו צריכים להסתכל עליו אחרת מאשר כאב שהיה הרבה מאוד זמן שמה. אז אם אתה היית בא אליי והיית מספר לי, כואב לי כבר שנה אגב, אני בשום צורה לא הייתי מתרגשת מזה, לא בגלל שאני לא אמפתית לכאב שלך, אלא בגלל שאני יודעת שאין סכנה בתוך הגוף שלך מבחינת נזק לרקמה. עכשיו אני מתמודדת עם זה שהמוח שומר עליך ונמצא במקום של, של, של הפוטנציאל לנזק, שמשהו עלול לקרות, שהגוף מגן עליך. ואם אני אראה קיבוץ של שרירים, אני יודעת שזה קיבוץ הגנתי ולא קיבוץ כי קרה משהו. וכשיש כאב אקוטי, זה כמו שעשית עם מתאמן, צריך אני לא יכולה לתת פה כלל אצבע למה צריך לעשות, כי אצל כל אחד זה משהו אחר, אבל אני יכולה להבטיח לכם שאם אתם לא תלחצו מכאב, הוא יהיה פחות בעייתי.
פחות...
זה פחות, אתה יודע, אם אני אתחיל לצעוק עליך עכשיו, תהיה לך תגובת הגנה, נכון? אני לא צריכה לדבר על כאב בכלל. כל מקום שמישהו נלחץ בתוך חדר, בטח יצא לכם לפגוש איזשהו חבר שנכנס ללחץ, ואתם נכנסים ללחץ רק מזה שהוא נכנס ללחץ.
כן,
אז, זה... אז סטרס זה דבר שמשפיע.
אוקיי, אז אם עכשיו למשל, בוא נדבר, אנחנו כבר לקראת הסיום של הפרק, אנחנו נכנסנו לתוך העניין הזה של הכאב, אז אם עכשיו למשל מגיע מישהו, עובד בהייטק, עובד בעבודה משרדית, בן 30, לא, זז קצת, לא הולך הרבה, אני בדרך כלל מגדיר את זה לפי כמות צעדים ביום, יש היום אפליקציות, אבל הוא אומר, אני די זז, התחיל לקרוב לי פתאום כל החגורת גב תחתון, כואבת, ממש, אני מרגיש שאני סוג של כזה חום כזה, שכאילו הכל כואב. מה את, כשת מקצוע, מה היית אומרת לו כמתאמן? מה הוא צריך לעשות? למי הוא צריך לפנות? מה go to?
אז אני פיזיותרפיסטית, אז אני קצת משוחדת. אני בעד פיזיותרפיסטים, ובעד רופא משפחה. אני חושבת שאורתופד צריך להיות הדבר האחרון שפונים אליו, כי אורתופד הוא כירורג, יצלחו לי כל האורתופדים שמקשיבים לפודקאסט הזה, אתם יודעים, אתם כירורגים, אתם יודעים להבחן, אבל בסל הכלים יש לכם כדורים וניתוחים, אוקיי? וואי, הם הולכים להרוג אותי.
אני לא אגיד מה אמרו לי בקורס פציעות ספורט על אורתופדים, אז זה בסדר, זה קצת יותר גרוע.
אז once מופיע כאב, המסלול הראשון זה פיזיותרפיסט שהוא בגישה שלו הוא שמרני, או רופא המשפחה שבגישה שלו הוא שמרני, ואם מישהו מהם חושב שאתם צריכים לראות אורתופד, כי יש סיבה להתערבות יותר רצינית מאשר מה שהטיפול השמרני יכול לעזור לכם, אז משם תמשיכו. אבל לעצור, רוב האנשים יעצרו אצל פיזיותרפיסט.
ומה זה טיפול שמרני? למשל, מה את עושה? אמרת שאת עושה באיזו שיטת אקט.
אני פיזיותרפיסטית שהיא קצת אחרת, אוקיי? לא בגלל שפיזיותרפיסטים אחרים זה לא טוב, זה פשוט כי אני, בגלל שאני עובדת כמעט אך ורק עם טיפול בכאב כרוני, אני כמעט ולא רואה מטופלים כבר עם כאב אקוטי, כמו הדוגמה של הבחור הצעיר שהגיע. אז אם הבחור הצעיר היה מגיע אליי, הייתי בודקת את הטווחים, איך הגב שלו זז, והייתי בודקת מה הוא יכול ולא יכול לעשות, והייתי בונה לו איזושהי תוכנית תרגילים על איך לחזור לפעילות רגילה. כמטפלת בכאב כרוני, כאב כרוני זה לא עבד, כי הם כבר עשו את הפיזיותרפיה, והם כבר עשו את הדיקור, והם כבר עשו את הטווינה, ועשו את השיאצו, הם הגיעו אליי אחרי שהם עשו את הכל, וזה לא עבד.
לא כולם. יש כאלה שפשוט חיים עם זה, כן.
כן, אבל הם ניסו משהו. רוב האנשים ניסו משהו לאורך הדרך, זה לא עבד, ואז הם הרימו ידיים, והמשיכו לחיות עם הכאב הזה. אז אם הם רוצים לשנות את זה ומגיעים אליי, אז אני, העבודה שאני עושה היא יותר עבודה התנהגותית. זאת אומרת, אני מלמדת אותם איך לחזור לתפקד כמו שלפני כן, ואיך ללמד את המוח להיפרד מהכאב הזה. עכשיו, אני לא יכולה, כאילו, כל אחד והאימון הספציפי שלו של המוח, כי מה אצלו השתנה, אבל זה יותר תרגול שהוא... אנשים אומרים לי, אז מה, את משחקת לי עם המוח? אז משהו כזה.
זה כמו כאילו, כמו הלן קאר כזה של להפסיק לעשן, כאילו... גם שם זה אני אומר מניפולציה, אני כבר עשיתי על זה פרק, מניפולציה יכולה להיות גם מאוד טובה, אבל בסוף יש פה מישהו כאוב, אז כאילו, מה זה סוג של מיינדפולנס, כאילו ש...
לפעמים זה מיינדפולנס, אוקיי. אני לא קוראת לזה מניפולציה, כי מניפולציה זה נשמע לי כמו משהו שעושים מאחורי גבו של המטופל, וכאן אני מערבת את המטופל כחלק מהתהליך, אז אני יכולה לתת דוגמה על מטופל שראיתי אותו היום, אז מטופל עם כאבים בחזה, בשכמה, בצוואר, כאילו בצד, כתף, הרבה מאוד שנים, ומה שעשינו היה ללמד את המוח מחדש לאבד נתונים אחרת. זאת אומרת, אני מבקשת ממנו לעשות איזשהו פעולה עם המוח של לנתח את הנתונים שמגיעים מאותו אזור שעד עכשיו היו כאב, לחפש גם דברים אחרים, מה הגודל, מה... זוויות, כאילו מקומות, מה מרקם. אני כאילו מכריחה את המוח שלו לאסוף מידע שעד עכשיו הוא התעלם ממנו. אוקיי? אם אנחנו כאב, אנחנו שוכחים שיש גם דברים אחרים ליד.
כן, זה, כן, זה דוגמה מעולה, כי גם אני אגיד סתם ככה, כי אני רוצה גם להתחיל לסכם את הפרק. אני רואה שגם היום רוב ה... לא רוב, בוא נגיד, המקצועות שקשורים לבריאות, לאט לאט הופכים להיות משהו שיותר סלש מוחי רגשי כזה. גם אפילו דיאטנים כבר הרבה מתחילים לשלב אפילו מיינדפולנס ומדיטציות ואכילה קשובה ואכילה אינטואיטיבית והרבה שיח על, על המוח וגם mm-hmm. אפילו אימונים, זה אימונים כאילו של יותר חבר'ה כאילו יותר בזרימה ומתחילים לדבר על פלואו ולהיות מחובר לגוף, להיות מחובר לתנועה ולהבין מאיפה מגיעה התנועה ולא רק לחשוב על תפריט, על... כדור, לא יודע, קח כדור לקרוס, תעמול עד הקיר, תעשה ככה לשכמה, כאילו, תתמקד בכאב, תנסה להעביר אותו, או כאילו, קח איזה, לא יודע,
מה... אתה יודע, אתה יודע למה זה השתנה?
כי זה לא עובד, כן, לא עובד.
כי זה פשוט לא עובד כשלא מוסיפים את הרצונות של הבן אדם בתוך התמונה.
גם יש יותר מחקרים על המוח, כאילו, פתאום אנחנו מבינים כמה הוא פלסטי והוא אלסטי, ואנחנו יכולים כאילו... לשנות אותו, שגם זה אני יכול עכשיו רק לפתוח פרק שלם על אלסטיות של המוח, עד כמה המוח אפילו מקטין ומגדיל אזורים שגם קשורים לכאב ולרגש, וכל מיני מחקרים שאנחנו רואים שקורה להרבה אנשים, אנשים כאובים או לא כאובים, שרואים שקצת המוח שלהם מכוות אחרת, ואז אנחנו צריכים ללמד אותו כמו טלפון ואוזניות, פשוט להוציא את הקבל, ולהכניס אותו בחור אחר או משהו כזה. אז אני הייתי מסכם את הפרק הזה קודם כל בקטע הזה של כאב, כמו שאתם כבר שמעתם, ובעברית אפשר להגיד שהוא מקושר להרבה דברים, והוא לא דרך סלולה, זה לא A מוביל ל-B, ואז B, אם אני אפתור את B, אז ה-A ייעלם או משהו כזה, או שאם אני אשן עכשיו יותר טוב, אז זה כאב גב ילך, ואם אני אשן פחות טוב, אז הוא יחזור. זה יכול להיות גם תקופות, אני יכול להגיד גם על עצמי, ששוב, זה ניסיון אישי, אבל אנחנו רואים את זה גם במחקרים, שפעמים הסיבות גם משתנות. מה שחשבנו שעובד, פשוט השתנה. פתאום אחרי כמה ימים אנחנו כן ישנים טוב, ועדיין הכאב קיים, אז אתה אומר, אופס, טוב, אז כנראה שזה לא זה. ואני, מה שאני חושב זה, שיצאנו מהפרק הזה, זה שקודם כל, צריך להבין שזה משהו שהוא מורכב, ואין מה לעשות, צריך להכיל את זה. והכי חשוב זה ללכת לאיש מקצוע. ולא דיברנו על התרופה כמעט הכי טובה, שזה בסוף תנועה.
פעילות גופנית מספר אחת.
שזה פשוט להזיז את הגוף, גם את האזור הכאוב, כמובן בהמלצת יש מקצוע ולהבין איפה הטווחים והכל. תמיד אני אומר זה כאילו, כאב לכם, נגיד מ-1 עד 10, אז אוקיי, אז אני רוצה 2.
אני רוצה שיהיה ברור שתצאו מכאן, אתה צודק, לא דיברנו על זה וזה לא היה בסדר.
כן, אוקיי. נעשה עוד פרק בהמשך.
אם אנחנו מקשרים כאב לפתרון, by far, כל המחקרים, אין בכלל על זה עוררין, תנועה זה התשובה.
כן, לגמרי.
אוקיי? לזוז, פעילות גופנית זה התשובה. אם אתם רוצים ריקוד על עמוד או להרים משקולות, זה לא משנה. רק תזוזו.
נכון, כי אז הגוף כבר, גם מזרים האדם יותר טוב, השלד בונה את עצמו, העומסים משתנים, פתאום עכשיו אתם עושים דדליפט, אז פתאום הגב יותר חזק, אז יכול להיות שעכשיו פתאום להרים את הילד שלכם לא ייקב, ואני רואה את זה בסטודיו גם חבר'ה שיש להם כאבים כרוניים כבר שנים. לא נגעתי, לא, זה לא, אני לא עושה מניפולציות ולא נוגע בגוף של המתאמנים שלי. אני פשוט אומר להם, תתחילו לזוז, תתחילו לעשות כמה דברים, ואתם תראו איך קוראים לזה, את השינויים. אז אם אני ארצה טיפ אחד אחרון למתאמנים או...
תזוזו.
רק תזוזו.
תזוזו.
כמה שיותר.
באמת, תזוזו, ואל תפסיקו, אוקיי? שזה מאוד מאוד חשוב. אנשים אומרים, כואב לי, אז אני אפסיק, ואז אני אחזור. לא. לא מפסיקים. מורידים עומסים, מורידים מספר חזרות, כאילו מורידים, אבל לא מפסיקים.
בדיוק. זה גם, אני יכול להגיד לכם, כהמלצה שלי, שפעם גם אני, כשהיה לי כאב גב, אז הייתי יושב על המיטה ולא זז, ואז הייתי רואה שזה רק מחמיר. היום, ברגע שאני רואה שכואב לי הגב, אני ישר הולך יותר. ואז תמיד איכשהו הכאב קצת יותר משתפר. אני גם אומר את זה לעוד אנשים שיכולים לעשות את זה. פשוט תכנו את הרכב יותר רחוק, תלכו, תצאו עם הבת זוג, תעשו שכיבות צמיחה, משהו כזה. בקיצור, תזרימו את הדם קצת לגוף, תנו לו קצת לחיות. אז קודם כל תודה לך.
בכיף, תודה רבה שהזמנת אותי.
ופתחנו פה המון 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 נושאים, אבל אני חושב שאפשר לקחת אותם להרבה ענפים וכאילו עצים בינאריים כאילו שזה לא יסתיים, אבל אני חושב שדי עמדנו במשימה של איכשהו נדבר על המסילה הצרה הזאת שנקראת כאב. אז תודה רבה לך, עדי.
בכיף.
ממש נהניתי.
תודה רבה.
ותודה רבה לכם שהקשבתם, ואני ממש ממש מקווה שקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, אז תשתפו את הפרקים ברשתות החברתיות, ותמליצו לחברים, תלמידו את החברים על הפרק הזה. אם יש לכם איזה חבר שהוא קצת כאוב, אז תמליצו עליו. אם אתם רוצים לפגוש את עדי, אני אשים את הפרטים ממש פה בתוך הפרטים של הפודקאסט, את הדף פייסבוק של הקליניקה שלה וכל הדברים האלו. אני חייב להגיד עכשיו, אנחנו לקראת סוף שנת 2022, והולך להיות תחרות פודקאסטים של גיק טיים, אז אם אתם יכולים, אני אשים את הקישור גם פה בתוך הפרטים של הפודקאסט, להצביע לפודקאסט באיזה קטגוריה שאתם רק רוצים, זה יעזור לנו ממש להמשיך להוציא את הפודקאסט הזה, אז תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם וניפגש בפרק הבא.